שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קי"ח, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. אומרת המשנה, הגוזל את חברו, או שהלווה ממנו, או שהפקיד לו, אם זה היה ביישוב, לא יחזיר לו במדבר. מסביר רש"י שאם אין זה טובו לקבל דווקא במדבר, אז אין זה יכול לקופו שיקבל את חובו או פקדונו במדבר, מפני שהמדבר הוא לא מקום שימור. אבל אם אמר לו הלווה, על מנת לצאת במדבר, במקרה כזה יחזיר לו במדבר. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה באהבה אמינא, שאם אמר הלווה למלווה, על מנת שנצא למדבר ושם אפרע לך את ההלוואה, אז הוא רשאי להחזיר לו את ההלוואה במדבר, וכמובן שהגמרא בהמשך תקשה שהרי זה פשיטה. ועל מה שאמרה המשנה, שאם הלווה ממנו ביישוב לא יחזיר לו במדבר, מקשה הגמרא ורמינו, סתירה ממקור תנאי, שאומרת הברייתא, מלווה משתלמת בכל מקום, לעומת זאת אבדה ופיקדון אין משתלמים אלא במקומן. ולכאורה זה עומד בסתירה למשנה, שהרי משמע מהברייתא שניתן להחזיר את המלווה בכל מקום. מתרץ את הקושיה, אמר אביי, הכי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא, מלווה ניתנה להיטבע בכל מקום, שאם ירצה המלווה, הוא יכול לדרוש מהלווה בעודם במדבר שיחזיר לו את ההלוואה מפני שידו של המלווה על העליונה. מה שאין כן, אבדה ופיקדון לא ניתנו להיטבע אלא במקומן, בגלל שבשונה מההלוואה שפורעים אותה על ידי מעות, ומעות נמצאים אצל הבן אדם אפילו אם הוא נמצא במדבר, אבדה ופיקדון אין האדם מחזיק אותם תחת ידו כאשר הוא במדבר, אלא הם נמצאים במקומן. והמשנה לעומת זו דיברה לא מצד תביעת המלווה שהלווה יחזיר לו, אלא מצד הלווה שמעוניין להחזיר את ההלוואה. שהיות שהמדבר הוא לא מקום המשתמר, יכול המלווה לסרב לקבל שם את החזר ההלוואה. ציטוט מהמשנה, על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו במדבר, ושואלת על כך הגמרא פשיטה, שהרי הבינה הגמרא שמדובר שהלווה יתנה מראש, שהמלווה יקבל ממנו חזרה את פירעון ההלוואה במדבר. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נצריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא במקרה, דאמר לו, המפקיד לנפקד, להווה היי פיקדון גבח, אני מפקיד אצלך את זה הפיקדון, מפני דאנה למדבר נפקינה, כי אני יוצא למדבר. אמר לאיהו, וענה לו הנפקד, אנה למדבר נמי באינה למייפק, גם אני צריך לצאת למסע במדבר. וכאן יש הבדל בגרסה שנמצאת לפנינו לבין גרסת רש"י. בגרסה לפנינו כתוב, אי באינה להדרינו לך, הטה מהדרנה לך, שמשמעותה, אם ארצה להחזיר לך שם את הפיקדון, אחזירנו לך. אבל גרסת רש"י ומציין מסורת השס שכן העתיקה בית יוסף וכן כתב השח, אי בית לאהדור איני הלך, אתה מהדרנה לך. אם תרצה אתה שאני אחזיר לך שם את הפיקדון, אז אני אחזיר לך אותו שם. כך שלפי גרסת רש"י, זה לא תלוי בדעתו של הנפקד, אלא בדעתו של המפקיד. כך או כך, מחדש לנו התנא של המשנה, דאף על גב שזה לא תנאי גמור, שהרי זה תלוי ברצונו של המפקיד או של הנפקד, תלוי לפי הגרסה. אפילו אחי, כיוון דידע המפקיד שהנפקד גם הוא יוצא למדבר, אמרה המשנה שעל כורחו יקבלם חזרה. ואומרת המשנה, האומר לחברו, גזלתיך או הלוותני או הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך, אם לא החזרתי לך, הדין שהוא חייב לשלם. אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך או אם הלוותני או אם הפקדת אצלי, הדין שהוא פטור מלשלם. ובהקשר לכך, מביאה הגמרא, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. אדם שאמר, מנה לי בידך, ועלה אומר לו, איני יודע. רב הונה ורב יהודה אמרי, שבמקרה כזה הוא חייב לשלם, ורב נחמן ורב יוחנן אמרי, שבמקרה כזה הוא פטור מלשלם. ומרחיבה הגמרא, רב הונה ורב יהודה אמרי, שהוא חייב לשלם, מפני שכאשר יש לנו טענת ברי, דהיינו טענה ודאית, וכנגדה ושמה, טענה שאינה ודאית, פסק הדין שטענת הברי עדיף. ולכן טענת מנה לי בידך, גוברת על טענת השמה, איני יודע. רב נחמן ורבי יוחנן, לעומת זאת אמרי שהנתבע יהיה פטור מלשלם, מפני שגם כאשר יש לך טענת ברי ושמה, הולכים על פי הכלל של אוקי ממונה בחזקת מרי, העמד את הממון בחזקת בעליו, שהרי אין לתובע מלבד טענה, הוכחה חזקה מספיק כדי להוציא את הממון מבעליו. עם זאת מדגיש רש"י, שהנתבע צריך להישבע, שאין הוא יודע שהוא חייב לתובע כלום, שהרי לא ייתכן שעדיפה טענת שמע מטענת ברי, שהרי גם אם הוא היה טוען כנגד התובע אין לך בידי כלום, הרי משביעים אותו שבועת אסת, שהיא שבועה שחכמים משביעים, נתבע שכופר בכל טענת התובע. מקשה הגמרא על רב הונא ורב יהודה, תנן שהרי שנינו במשנתנו, אבל אם אמר לו איני יודע אם הלוויתני, הדין שהוא פטור מלשלם. עד לכאן ציטוט המשנה, ומברר את הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות דיברה המשנה. אילי, האם תאמר, דלא כתבה לי, שמדובר שהתובע בכלל לא תבע את הנתבע? אז אם כך, רישא נמי, גם ברישא של המשנה מדובר דלא כתבה לי, שהתובע לא תבע את הנתבע, אבל אם כך, המי חייב? מדוע אמרה המשנה ברישא שהנתבע חייב לשלם? אלא בהכרח שברישא מדובר דכתבה לי התובע את הנתבע. מה שאומר שיש תביעה גם בסיפה, וקטני סיפה, ובסיפה של המשנה כתוב שהוא פטור מלשלם. אז קשה על רב הונא ורב יהודה שאמרו שאדם שאמר מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע שהוא חייב לשלם. מתרץ את הגמרא שלא זה הסבר המשנה, אלא לעולם בסיפה של המשנה מדובר דלא כתבה לי, שאין תביעה לתשלום מצד התובע, ולכן אמרה המשנה שהוא פטור מלשלם. והרישה של המשנה שאמרה חייב לשלם, מדובר בבא לצאת ידי שמיים, שכיוון שהנתבע מודה שהוא ודאי גזל את התובע, אז הוא לא יוצא ידי שמיים עד שהוא יעשה השווה. אבל בסיפה של המשנה, הועיל והוא טוען שהוא לא יודע אם הוא גזל, וגם אין תביעה ודאית מצד הנגזל עצמו, אז אין כאן שום טענת בריא, ולכן הוא פטור מלשלם, כי הוא לא צריך לצאת ידי שמיים. הוא מביא הגמרא סייעת על ההסבר הזה, איתמר נמי, נאמר כך גם בממרה הבאה, אמר רבי בר אבא, אמר רבי יוחנן, האומר לחברו, מנה לי בידך, ועלה אומר, איני יודע, הדין שהוא חייב לשלם, אבל זה דווקא בבא לצאת ידי שמיים. הוא מסביר רש"י שאפילו לשיטת רבי יוחנן, שפטר את הנתבע מלשלם בדיני אדם, בכל זאת הוא מודה שהוא חייב לשלם, כדי לצאת ידי שמיים, בגלל שיש קצת טענת בריא. ועל פי זה, רבונה שהעמיד את הרישה של המשנה, שאין תביעה מצד התובע, אבל הועיל ויש קצת טענת בריא, שהרי הגזלן מודה שהוא גזל את הכסף, לכן אמרה המשנה שהוא חייב לשלם, אבל מדובר בבא לצאת ידי שמיים. ואומרת המשנה, הגונב תלה מן העדר והחזירו ומת התלה או נגנב, הדין שהוא חייב באחריותו, ואם לא ידעו הבעלים, לא בגניבתו של התלה ולא בחזירתו לעדר, ומנו, דהיינו, ספרו את הצון, אחר שהחזירו הגנב ושלמה היא, אז הרי יש כאן דעת בעלים, כך שבמידה שמת או נגנב התלה, פטור הגנב מלשלם. הוא מביא עכשיו הגמרא ארבעה פירושים אפשריים במשנה. פירוש ראשון אמר רב, לדעת צריך דעת, שלא לדעת מניין פותר. מסביר רש"י, לדעת צריך דעת, שאם הכירו הבעלים שנגנב מהם תלה, אז צריך הגנב להודיע להם כאשר הוא החזיר את התלה, ואם הוא לא הודיע להם, אף על גב, שהם מנו את הצון וראו שהכמות שלמה, עדיין יהיה הגנב חייב באחריותה, דכיוון דידוע בעלים שנגנבה מהם סה, זה נחשב לגזלה גמורה, וצריך הגנב לקיים השווה שלמה. אבל אם הוא גנב מהם את הסה שלא לדעת, זאת אומרת שלא הכירו הבעלים, קודם שהוא החזיר להם את הצון, שהייתה צונם חסרה כלום, ולאחר החזרת הסה הם מנו את הצון והיא שלמה, הדין שפותר מניין הצון על ידי הבעלים את הגנב מלשלם על הסה. וכי קטני, ועל פי זה, המשפט בסוף המשנה, ומנו את הצון והיא שלמה, הולך הסיפה. רק על הדין האחרון שאמרה המשנה. ונעזר בטבלה לסיכום דעתו של רב. אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים, כאשר הגנב מחזיר את הסה, הוא צריך דעת בעלים. ואם הגניבה הייתה שלא לדעת הבעלים, אז מניין הבעלים את הצון פותר את הגנב מאחריות על הסה. וכך הבין רב את המשנה. ברישא מדובר שהגונב תלה מן העדר לדעת הבעלים, והחזירו שלא לדעת הבעלים, ומת או נגנב עשה, הדין שהגנב חייב באחריותו. ובסיפה כתוב, שאם לא ידעו הבעלים, דהיינו הגניבה הייתה שלא לדעת, לא בגניבתו ולא בחזרתו, במידה ובנו הבעלים את הצון והיא שלמה, הגנב פטור. פירוש שני, ושמואל אמר, בין לדעת בין שלא לדעת מניין פותר, מסביר רש"י, בין ידעו הבעלים בין שהם לא ידעו מהגניבה, אם לא מנוע בעלים את הצון והחזירה הגנב ומת עשה, הוא חייב באחריותו. אבל אם הבעלים מנו את הצון והיא שלמה, הגנב פטור מלשלם על עשה. וכי קטני, והמשפט שאמרה המשנה בסופה, ומנו והיא שלמה פטור, נכתב הכול המשנה. בין ביחס לרישה שהם ידעו מהגניבה, בין ביחס לסיפה שהם לא ידעו מהגניבה. ונעזר בטבלה, לדעת שמואל, לא משנה אם הבעלים היו מודעים או לא מודעים לגניבה, במידה והם מנו את הצון, ועל ידי כך נודע להם שאין חוסרים והסה נמצאת בתוך העדר, הדין שהגנב פטור מאחריות על הסה. וכך הבין שמואל לדברי המשנה. הגונב תלה מן העדר, בין לדעת בין שלא לדעת הבעלים, והחזירו, אם זה שלא לדעת הבעלים ומת או נגנב, הוא חייב באחריותו, אלא אם כן, מנוע בעלים את הצון וישלמה, שאז הגנב פטור. פירוש שלישי, ורבי יוחנן אומר, לדעת מניין פותר, שלא לדעת אפילו מניין נמי לא צריך. וכי קטני, ומה שכתוב במשפט האחרון במשנה, ומנו את הצון וישלמה, זה מתייחס הרישה. דהיינו, לפי רבי יוחנן, אם הבעלים היו מודעים לגניבה, מניין הבעלים את הצון פותר את הגנב מהאחריות על עשה. ואם הבעלים לא היו מודעים לגניבה, והגנב החזיר את עשה ללא ידיעתם, אפילו מניין של הבעלים אין בו צורך על מנת לפתור את הגנב מאחריות על עשה. וכך הבין רבי יוחנן את המשנה. ברישא נאמר שהגונב תלה מן העדר, הכוונה לדעת הבעלים, והחזירו שלא לדעת הבעלים, ומת או נגנב עשה, הדין שהגנב חייב באחריותו. ועל זה נאמר המשפט בסוף המשנה, שאם מנוע בעלים את הצון וישלמה, הגנב פטור. ובסייפה אמרה המשנה, שאם לא ידעו הבעלים, דהיינו שלא לדעת, לא בגניבתו ולא בחזרתו, אז הדין שהגנב פטור. והמשפט האחרון, כפי שהסברנו, מתייחס לרישה, או אפילו אם הבעלים ידעו שהוא נגנב ולא ידעו שהוא הוחזר, במידה והמנו את הצון וישלמה, הגנב פטור. פירוש רביעי, רב חיסדא אמר, לדעת מניין פותר, שלא לדעת צריך דעת. וכי קטני את המשפט האחרון במשנה, ומנו את הצון וישלמה, הוא מתייחס לרישה. ושוב נעזר בטבלה. לפי רב חיסדא, אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים, ואחר כך מנו הבעלים את הצון וגילו שהצון שלמה, אז הגנב פטור. אבל אם הגניבה הייתה שלא לדעת הבעלים, אפילו אם הבעלים מנו אחר כך את הצון וגילו שהיא שלמה, זה לא פותר את הגנב מאחריות, וצריך דעת בעלים, דהיינו להודיע להם שהוא החזיר את הגניבה. וכך הבין רב חיסדא את המשנה. ברי שנאמר, הגונב תלה מן העדר ומת או נגנב חייב באחריותו, וזה מדובר כאשר לא ידעו הבעלים, לא בגניבה ולא בהחזרה. אלא אם כן, במקרה שידעו הבעלים מהגניבה ומנו את הצון והיא שלמה, שאז הגנב פטור. ניתן לראות שלמעט שמואל שלא עשה הבחנה בין גניבה לדעת לגניבה שלא לדעת, גם רב וגם רבי יוחנן החמירו בגניבה שהבעלים היו מודעים לה. ורב חיסדא לעומת זאת דווקא הקל בגניבה שהבעלים היו מודעים לה, והחמיר בגניבה שהייתה שלא לדעת הבעלים. ועל כן אמר רבה, הפכנו דף, מה הייתה מדי רב חיסדא? בשונה משאר הדעות, שהחמירו בגניבה לדעת משלא לדעת, וגם פשט המשנה יותר מסתדר לפי התירוצים שלהם, הועיל ואנקטה ניגרי ברייתא. הועיל והוא לימד את הבהמה לצאת מחוץ למקומה, ומעתה היא צריכה שימור יפה, אז כיוון שלא ידעו הבעלים שהוא החזיר להם אותה, הם לא יוכלו להיזהר ולשמור עליה טוב. אבל כאשר ידעו הבעלים שהיא נגנבה, מניין הבעלים את הצון פותר את הגנב מאחריות, שהרי הם הכירו שנגנבה, ועל ידי המניין הם גילו שהוא יחזיר אותה, אז מעכשיו הם יזהרו בה. מקשה הגמרא, ומי אמר רבא הכי? האם רבא סובר שבגניבה שהבעלים היו מודעים לה, מניין הבעלים את הצון פותר את הגנב מאחריות? ואמר רבא, היי מן דחזיה לחברי. מי שראה את חברו, דאג באימרה מעד רדידי, שהוא הגביע כבס מהעדר שלו, כדי לגנוב אותו, אולי זה המקור לביטוי, הרים במשמעות של גנב. ורמה ביקלה ושדיה, וצעק עליו בעל העדר, ובעקבות כך, זרק הגנב את הכבס, ולא ידע בעל העדר, אי הדרי, אי לא הדרי. אם בסופו של דבר, הגנב החזיר או לא החזיר את הכבס לעדר, ומת או נגנב הכבס, הדין שאותו אדם שהרים אותו חייב באחריותו. והיות שרב הסתם את דבריו, מה אליו, האם לא מדובר שכך הדין, אף על גב דמני? למרות שבעל העדר מנה וראה שהכבס חזר לעדר. מתרצת הגמרא שלא זה ההסבר של דברי רבא, אלא בהכרח מדובר דלא מני, שבעל העדר לא מנע את הצון. ומקשה עכשיו הגמרא על הסברו של רב, שאם הגניבה הייתה לדעת, צריך דעת בעלים שהכסה חזר, ואם הגניבה הייתה שלא לדעת, אז מניין פותר. ומי אמר רב האחי? האם כך רב אמר? ואמר רב, החזירו הגנב לעדר שבמדבר, זאת אומרת שיש לו לבעל הבית עדר במדבר, ולשם החזירו הגנב, הדין שהוא יצא ידי חובת השווה, ואף על גם שהבעלים לא מודעים לכך שעשה חזר, והם גם לא ספרו את הצון. והרי רב הסביר את המשנה, שאין הגנב נפטר אם אין דעת בעלים בהשווה. עונה על כך, אמר רב חנן בר אבא, מודה רב ברקועתה. כאשר יש תלה שניכר במראהו, כך כשיודעים מיד כשהוא נגנב, והוא גם ניכר לרועה במדבר כשהוא נתווסף חזרה על צונו, אז זו נחשבת החזרה לדעת הבעלים, אפילו אם הרועה לא מנע את הצון. וממשיכה הגמרא ושואלת, למה כתנאי? אולי מחלוקת האמוראים מקבילה למחלוקת התנאים הבאה. שאומרת הברייתא, גונב תלה מן העדר, או שהוא גנב וסלע מן הכיס, דהיינו מהארנק, למקום שגנב יחזיר. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שהוא צריך דעת בעלים כאשר הוא מחזיר. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואומרת הגמרא, סברוה תלמידי בית המדרש, דקולי אלמה, שני התנאים בברייתא, איתלאו דרבי יצחק. יש להם את הסברה של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. מה שאומר שהבעלים יודעים בגניבתו של הכסף, שהם ישמשו בכיס ומנו את הכסף וגילו שהמאה חסרה, וגם לאחר חזרה הם מנו את הכסף וראו שכמות הכסף שלמה. אז אם כך, מה אלה בסלע לדעת ובפלוגתא דרב ושמואל, שנחלקו התנאים במקרה שידוע בעלים בגניבת הכסף, ואמר רבי ישמעאל שמניין פותר שאדם עשוי למשמש בכיסו, אז הרי הוא מנע את הכסף וגילה שכמות הכסף שלמה, ואמר רבי ישמעאל שהגנב פטור, כשמואל דאמר שבגניבה לדעת מניין פותר. ורבי עקיבא סובר כרב דאמר שבגניבה לדעת צריך דעת בהחזרת הגניבה, והמניין לא פותר את הגנב. ומצד שני, בתלה שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ורבי יוחנן, שרבי ישמעאל דאמר שלמקום שגנב יחזיר, סובר כרבי יוחנן דאמר שבגניבה שלא הייתה בדעת הבעלים אפילו מניין לא צריך כאשר הגנב החזיר את הגניבה למקומה, ורבי עקיבא סובר כרב חסדא דאמר שגם בגניבה שלא לדעת הבעלים צריך דעת כאשר מחזירים את הגניבה למקומה. מתרצת הגמרא, אמר רב זביד משמי דרבה, בשומר שגנב מרשות הבעלים כולי אלמא לא פליגי, לא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ושניהם סוברים כדי רב חסדא, שאין הגנב נפטר מאחריות, אלא אם כן הוא החזיר את הגניבה לדעת, וטעם הדבר, כפי שפרשה הגמרא את טעמו של רב חסדא, משום שהגנב לימד את הבהמה את הדרך החוצה. ואחה, וכאן בברייתא, בשומר שגנב מרשותו, והחזיר למקום שגנב כמפלגי. נחלקו התנאים, רבי עקיבא סבר, קלטה לו שמירתו, מהרגע שהוא נעשה גנב, שהרי יותר הוא לא נאמן על הבעלים. ולכן הוא בהכרח צריך דעת בעלים כאשר הוא מחזיר את הגניבה, שהרי לא ניתן להסתפק בדעת השומר. ורבי ישמעאל לעומת זאת סבר, שבמקרה כזה לא קלטה לו שמירתו, אלא מבחינת הבעלים הוא עדיין נחשב כשומר, ולכן ניתן להסתפק בידיעתו שהוא החזיר את הגניבה. וממשיכה הגמרא ושואלת, לימה, אולי נאמר, שמחלוקת האמוראים, האם עניין של הבעלים פותר את הגנב מאחריות לשלם, תנאי, זה בעצם מקביל למחלוקת התנאים הבאה, דתניא ששנינו בברייתא, הגוזל את חברו, ולאחר זמן לקח ממנו מקח, וכשנתן לו דמים, והבליע לו אותם בחשבון, שהוסיף על הדמים את מאות הגזלה, מפני שהיה מתבייש לומר, הרי גזלתך. תני חד, הברייתא אחת אומרת שהגזלן יצא ידי חובת השווה, ותניא אידך וברייתא אחרת אומרת שהגזלן לא יצא ידי חובת השווה. עד לכאן ציטוט הברייתות, ואומרת הגמרא, סברו התלמידי בית המדרש, דקולי אלמה, ששני התנאים, איתלאו, יש להם את הסברה דרבי יצחק, דאמר, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. כך שזה הנגזל, מיד מנע אחרי העסקה, והוא מצא יותר מדמי המקח, והוא הכיר בכך שזה החזיר לו גזלתו. אז אם כך, מה אליו באק המפלגי? האם לא זו נקודת המחלוקת בין התנאים? דמאן דאמר שהגזלן יצא ידי חובת השווה, סבר שמניין פותר, כדעות של שמואל רבי יוחנן ורב חסדא. ומאן דאמר שהגזלן לא יצא ידי חובת השווה, סבר שמניין אינו פותר, כדעת רב. דוחה הגמרא שניתן להסביר את מחלוקת האמוראים באחד משלושת האופנים הבאים. ההבנה הראשונה, אמרי אמרו, אי סבירה לן כרבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, אכן כולי אלמא לא פליגי דמניין פותר. אלא ניתן לומר שהתנאים בדרבי יצחק המפלגי. זו בדיוק נקודת המחלוקת ביניהם. מר איתלי דרבי יצחק, ומר לאיתלי דרבי יצחק. התנא שסובר כרבי יצחק, אמר שהגזלן יצא ידי חובת השווה, שהרי בעל המאות מנע אותם ומניין פותר. והתנא השני לא מסכים לסברה של רבי יצחק, ולכן הגזלן לא יצא ידי חובת השווה, שהרי הבעלים לא מנע את הכסף. והיא באי תימה, ואם תרצה תאמר פירוש נוסף למחלוקת התנאים, דקולי אלמא, שני התנאים, איתלאו יש להם את הסברה דרבי יצחק, ולא קשיא, אבל אין סתירה מן הברייתות, הדמני ורמלה בכיסא. הברייתא שאמרה שהגזלן לא יצא ידי חובת השווה, מדברת על מציאות שהגזלן מנה את המעות ונתן אותם לתוך ידיו של הנגזל. כך שיש צד לומר שהנגזל השליך את סכום המעות לטבעתו ולא מנה אותם בעצמו. והדמני ורמה לידי. והתנה שאמר שהגזלן יצא ידי חובת השווה, מדבר על מציאות שהגזלן מנה את המעות ושם אותם בתוך כיסו של הנגזל. וכיוון שהתנה סובר כרבי יצחק שאדם מונה את מעותיו בכל שעה ושעה, אז היה כאן מניין שפותר את הגזלן ידי חובת השבת הגזלה. והיא ביתימה, ואם תרצה תאמר, הסבר שלישי למחלוקת התנאים, אידי ואידי, זה וזה, דהיינו שני התנאים מדברים על מציאות, דמני הגזלן ורמה, והוא הטיל את הכסף בכיסי דנגזל. והתנה שאמר, שהגזלן לא יצא ידי חובת השבה, המדובר דאית לזוזי אחיני בכיסי, יש לנגזל באותו כיס מעות נוספות. כך שלמרות שהוא מונה את כל הכסף שבתוך הכיס, הוא לא יודע כמה יחזיר לו הגזלן. והתנה שאמר שהגזלן יצא ידי חובת השווה מדובר על מציאות, דלית לזוזי אחיני בכיסי, שאין לנגזל מעות נוספות באותו כיס, ולכן כאשר הוא מונה את המעות, יצא הגזלן ידי חובת ההשווה, שהרי הנגזל יכיר שהוא יחזיר לו גזלתו. ואומרת המשנה, אין לוקחים אסור לקנות מן הרועים צמר וחלב וגדיים, כי יש חשש שמה הם גנבו מצונו של בעל הבית המסור להם, ועל אותו עיקרון ולא קונים משומרי פירות, עצים ופירות. אבל אומרת המשנה, כן לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, ומסבירה שהיא כי זוהי מלאכת הנשים, והם עצמם עושות ומוכרות, ולכן ודאי שזה לדעת בעליהם הוא. וגם מותר לקחת מן הנשים ועגלים בשרון. הוא מביא על כך רשי שני פירושים. או שמדובר על עגלים הרועים בשרון, דהיינו ברחבה לאין כל, ומאחר שמוכרים אותם בפרסיה, ודאי שלא גנבו. פירוש שני מביא רשי שהשרון זה שם מקום ששם היו מגדלים עגלים, ואנשים לוקחות עגלים בזול ומגדלות אותם ושלהם אין. ומכריע רשי שהלשון הזה הוא עיקרו, על פי מה ששנינו במסכת מנחות, שהיו מביאים אילים ממואב וכבשים מחברון ועגלים מהשרון. הוא מסייג את המשנה, וכולם שאמרו להתמין את מה שקנית מהם, אסור לקנות את זה, כי מסתבר שזה גנוב, ולוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום. הוא מביא הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אין לוקחים מן הרועים, לא עיזים ולא גדיים ולא גיזים, דהיינו צמר שנגזז מהבהמה, ולא תלושים של צמר. מסביר רש"י שנתלש הצמר שעל הרחל מעט מעט, אבל כן לוקחים מהם תפורים, מפני שהם שלהם. מסביר רש"י שמותר לקחת מהם בגדים תפורים, כי גם אם הם גנבו את חומר הגלם מהבעלים, הרי הם קנו אותו בשינוי על ידי התפירה. וממשיכה הברייתא, ולוקחים מהם חלה וגבינה, אבל זה דווקא במדבר ולא ביישוב. כי במדבר אין דרך הבעלים ללך שם וליטול את החלה והגבינה, אלא הרועה הוא זה שנוטל אותם. אבל לא ביישוב, כי שם דרך הרועה להביא אותם לביתו של בעל הבית. ולוקחים מהם 4.5 צון, 4.5 גיזים, אבל לא 2 צון ולא 2 גיזים. הוא מסביר רש"י, מפני שכמות של 4.5 צון חסרונה ניכר בעדר, ואין הרועה יכול להישמת מבעל הבית ולומר לו, זאב טרף אותם. ואותו עיקרון גם ביחס לצמר. רבי יהודה אומר, ביתות, דהיינו, בהמות, ביתיות שרואות ביישוב לוקחים מהם, אבל בהמות מדבריות שרואות במדבר אין לוקחים מהם. כי בהמות שרואות ביישוב, בעל הבית יודע את מניינם, לעומת בהמות שרואות במדבר. כללו של דבר מסיים את הברייתא, כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש, דהיינו, מבין בו, אז לוקחים מהם כי אין חוששים לגניבה, אבל אם אין בעל הבית מרגיש בו, אז אין לוקחים מהם. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מצטט את הגמרא, אמר מר, לוקחים מהם 4.5 צאן, 4.5 גיזין. סוף ציטוט, ומקשה הגמרא, השתא יש לומר. עכשיו שאמרת שארבעה זבנינן קונים מהם, 5 מבעיה, אז מה הצורך לומר שגם 5 קונים מהם? עונה על כך, אמר רב חיסדא, הכוונה שארבעה מתוך 5 קונים מהם. זאת אומרת שאם לא היה לו בעדר אלא 5 צון, והרועה מכר מהם 4, אז מותר לקח ממנו, כי מסתבר שהרועה לא יגנוב כל כך הרבה מעדר מועט כל כך. איכא דאמרי, יש גורסים את תשובתו שאמר רב חיסדא באופן הבא, 4 מעדר קטן ו5 מעדר גדול, שזה השיעור שבעל הבית מרגיש בו. ממשיכה הגמרא ושואלת, הגוף הקשיה, יש סתירה בתוך דברי הברייתא, שמצד אחד אמרת 4.5 צאן, 4.5 גיזי, שזו כמות שלוקחים מהרועה, ומזה נדייק, 4.5 אין אכן לוקחים מהרועה, אבל כמות של 3 לא לוקחים ממנו. אבל אם הסיפה, תאמר כיצד אסביר את סוף הברייתא, שאמרה הברייתא, אבל לא לוקחים מהרועה שתי צאן. ומזה נדייק, שלוש צאן זבנינן כן לוקחים ממנו. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הרישא והסיפא. מה שאמרה הברייתא בסופה, אבל לא לוקחים ממנו שתי צאן, מדובר בברייתא. בצאן בריאות ושמנות שאין בעל הבית תמיד עליהן, אז הוא מרגיש בחיסרון של שלוש מהם. ומה שאמרה הברייתא בתחילתה, שלוקחים ארבעה וחמישה צאן, מדובר בכחישתא. שהבהמות כחושות והן לא חשובות לבעל הבית כל כך, אז אין עינו עליהם. ולפיכך, הוא לא יודע כשמוכרה מה רואה. אלא אם כן, זה כמות של ארבעה וחמישה צאן שהיא כמות גדולה, והבעלים שם לב לזה. ציטוט מהברייתא, רבי יהודה אומר, ביתות לוקחים מהן, מדבריות אין לוקחים מהן וכו'. ועל כך היא באה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, האם רבי יהודה הרי שקאי ולחומרה, האם דבריו מוסבים על מה שאמרת נקמה, שמותר לקנות מהם ארבעה וחמישה צאן, ורבי יהודה החמיר שאפילו ארבעה וחמישה אסור לקנות מהם במידה ומדובר על המדבריות. או דילמה, או אולי הסייפה קאי. דברי רבי יהודה מתייחסים לסייפה של המשנה, שתנא קמא אסר לקחת מהם שתי צאן, ולכולו אמר רבי יהודה את דבריו, דאמר, אבל לא שתי צאן ולא שתי גזין, אני מילי זה דווקא במדבריות. היות שהבעלים לא מודעים לכך, אבל אם מדובר מהביתיות, שהבעלים מודעים אליהם, אז שתיים נמי גם לוקחים מהם. הונה הגמרא תשמה, בו שמה ראיה לדבר, דתניה, ששנינו בברייתא רבי יהודה אומר, לוקחים ביתיות מהן ואין לוקחים מהן מדבריות. הוא מוסיף רבי יהודה ואומר, ובכל מקום, לא משנה אם זה במדבר או בבית, לוקחים מהם כמות של ארבעה וחמישה צאן. הפכנו דף ומדייק את הגמרא. מדאמר רבי יהודה שבכל מקום לוקחים מהם ארבעה וחמישה צאן, זאת אומרת שמה שלפני כן חילק רבי יהודה בין ביתיות למדבריות, זה ביחס לאיסור לקחת מהם שתי צאן. אז אם כך שמה מינה שרבי יהודה, הסייפה קאי, דבריו מתייחסים לסייפה של המשנה בדברי תנא קמא, ולכולה שמה מינה. שהוא בא להקל שהאיסור לקחת שתי בהמות מהרועים, מתייחס רק למדבריות ולא לביתיות. עד לכאן דף קוף י"ח.